שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לשיעור משמח במיוחד, לפחות משתי סיבות. קודם כל, ראש חודש אדר, ראש חודש אדר ב', אנחנו בשנה מעוברת, אדר א' נגמר, אדר ב' מתחיל, אדר האמיתי, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, אנחנו יודעים את זה מגן הילדים. האמירה הזאת היא לא, היא מופיעה בתלמוד. חז"ל אומרים לנו במסכת תענית, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. אז הוא נכנס כבר לפני 30 יום, אדר א', אבל עכשיו אדר ב', אז בטח ובטח שצריך לשמוח, כבר לקראת פורים, עוד שבועיים, אנחנו בחג הפורים עצמו, אבל זה לא יום אחד של שמחה, אלא כל התקופה הזו אמורה להיות תקופה מאוד מאוד משמחת. והנה עוד הזדמנות או סיבה לשמוח מאוד, אנחנו מסיימים את ספר שמות. בשבת הזו, בכל בתי הכנסת ברחבי העולם, בכל העולם היהודי, הדופק השבועי הזה, ששמו פרשת השבוע, אנחנו מגיעים לנקודת ציון חשובה מאוד. הספר השני מסתיים, הספר של הגאולה, של יציאת מצרים, ספר בראשית נגמר כבר לפני 12 שבועות, עכשיו ספר שמות, ואנחנו עם הפנים, כבר אל פורים ופסח, ילווה אותנו ספר ויקרא. חומש ויקרא זה החומש השלישי, אבל יש עוד זמן. אנחנו ניפרד היום מספר שמות, נעשה מסיבת סיום ברשותכם, לא רק על הפרשה שלנו נדבר, פרשת פקודי היא הפרשה האחרונה בספר שמות, ניפרד מכולו. ספר שיש בו 40 פרקים, בסך הכל 12 פרשות, 1209 פסוקים, אבל בשתי מילים, לפניו, אפשר להגיד, היינו משועבדים, ואחריו אנחנו בני חורין. זה קו פרשת המים. זה חומש שבאמת מחולל את השינוי הדרמטי כל כך בחיים שלנו, ולכן שווה להיפרד ממנו כמו שצריך. בואו ננסה, מה שנקרא ממבט על, ממעוף הציפור, לספר את הסיפור כולו ב-20 ומשהו דקות, כן? לא בחפירות, אבל כן, לדעת ממה אנחנו נפרדים. מה עברנו? להסתכל רגע אחורה, תמיד זה טוב בחיים, בסיומה של כל תקופה. להסתכל רגע אחורה, לדפדף בתמונות שבאלבום או בתמונות שבטלפון, ולראות בעצם מה עברנו. אנחנו התחלנו בשיעבוד. ספר שמות התחיל בנקודה אולי הנמוכה ביותר של עם ישראל, עוד רגע והיינו כבר מתייאשים שם. השיעבוד זה אומר שקמנו בבוקר לעבודת פרך, לבנות את הרי המסכנות של פרעו, לסחוב לבנים כבדות, טיט ובוץ, ושוטרים מצריים שבעצם עומדים מעלינו יומם ולילה ומאמללים גם את הגברים, גם את הנשים, תינוקות יהודיים שנזרקים ליאור, מציאות קשה ואכזרית. ובתוך בעצם השיעבוד הזה, אפשר כמה דברים ללמוד ממנו, דברים שרלוונטיים עד היום. פרעו הוא, בוא נגיד, האויב העל שלנו לאורך ספר שמות, עד היום הוא סמל באמת לרשע, יש הרבה מה ללמוד מהרשע הזה. בואו נראה איך הכל התחיל שם בשיעבוד. למה הוא בכלל שיעבד אותנו? למה הוא התחיל להתעלל בעם? כל פעם הוא החמיר את הגזרות שלו, דרש יותר ויותר. ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. אנחנו עושים ככה, אתם יודעים, ריוויינד, כאילו, או רצים אחורה, מהר לתחילת ספר שמות. אז קם מלך חדש, אשר לא ידע את יוסף, ויאמר אל עמו, הוא אומר אל העם שלו, הנה עם בני ישראל, רב ועצום ממנו. ככה הכל התחיל. ואז הוא מתרגז, ואז מתחיל השיעבוד וכל הגזרות. אני רוצה לעשות זום אין לרגע על המשפט הזה של פרעו, ולהסתכל רק על 5 מילים. שימו לב, באמת, מכל הרעש והבלגן, מכל השיעבוד, מכל ההתעללות. ויאמר אל עמו, הנה עם. כאן הכל מתחיל. יש במשפט הזה הכל. ויאמר אל עמו, יש עם מצרי. ופרעו אומר לעם שלו, הנה עם. זוהי הפעם הראשונה שבה מישהו מסתכל עלינו בחוץ ואומר, הנה עם. עד אז חשבנו אולי שאנחנו משפחה. אברהם ושרה, הבן שלהם יצחק, יצחק ורבקה, יש להם ילד יעקב, ליעקב יש קצת יותר ילדים, ואז זה מתחיל ככה חמולות, שם שבט יששכר, פה החבר'ה של גד, שם גרה המשפחה של לוי. אתם לא סתם חבורה כזאת שגרה בארץ גושן במצרים. הנה עם. פרעו, יותר טוב מאיתנו, יודע מי אנחנו. עד היום, הרבה פעמים, האויב יודע לסמן אותנו יותר טוב מאיתנו. אנחנו מפוצלים ומפולגים. בא האויב ומגדיר, אתם עם ישראל, ולא אכפת לי איך אתה מגדיר את עצמך. אולי אתה לא רואה את עצמך חלק מהעם, אבל אתה תעמוד בתור למשרפות, או תסבול מאנטישמיות ומרדיפות אלפי שנים. הנה עם, פרעו עוזר לנו להבין מי אנחנו. אז הבנו כבר שיש פה בעצם עם מצרי, עם יהודי, עברי, זה לא ילך ביחד. פרעו מתחיל את ההתעללות, ואז בעצם מתחילה גם מתוך השיעבוד, מתחילה לצמוח, ניצנים ניצנים של גאולה מתחילים להופיע, כשמשה עולה על בימת ההיסטוריה. וכאן קורה דבר מדהים. אפשר לראות מנהיג מול מנהיג, איך הם מתנהלים. אצל פרעו הכל מלא בעצמו, מלא באגו, מלא בכבוד. הוא בכלל חצי אלוקים, כן? היחס של שליטי מצרים לעצמם, החניתה, הקבורה בפירמידות, הם בכלל, פרעו זה באמת, זה מה שנקרא, אני ואפסי עוד, מאוד מאוד, פרעו בקיצור. מנגד אנחנו רואים תפיסת מנהיגות אחרת לגמרי. התורה ככה לוקחת את ה, כאילו פנס ומאירה על איזה נער עברי, שבהתחלה הוא מתגלגל לטבע ביאור, ואז מצילים אותו, והוא מתגלגל לארמון, ואז הוא עוזר לאחים שלו, הוא לא רוצה להישאר אצל פרעה, יוצא לעזור לאחים שלו ובורח, ואז הסנה בוער, ואלוקים בעצם אומר לו, אתה תוציא את העם הזה ממצרים. והדפוס שמשה רבנו חושף הוא אחר לגמרי. דפוס מלא בענווה, זה אחת התכונות הכי דומיננטיות אצל משה, וזה דפוס שלא מפחד לחשוף ליקויים. אנחנו בדור שבו מדברים הרבה על מוגבלויות, על נגישות, על הכלה של בעלי כל מיני סוגים של ליקויים. אני רוצה שנתעכב רגע רק על הטקסטים שיוצאים מפיו של משה. שוב, לפני אלפי שנים, התפיסה הזאת, אני חושבת, היא מאוד מתקדמת, היא יכולה עד היום לאתגר אותנו. היינו היום, לוקחים מנהיג מגמגם, לא קריזמטי, תראו את הפסוקים. ויאמר משה אל האלוהים, מי אנוכי? כי ילך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל ממצרים. או בהמשך, ואומר משה אל השם, בי, לא איש דברים אנוכי, גם מתמול, גם משלשום, גם מאז דברך אל עבדך, כי כבד פה וכבד לשון אנוכי. אני כבד פה, אני כבד לשון, אני לא יכול. ובהקשר אחר שואל משה, איך ישמעני פרעה ואני ערל שפתיים, השפתיים שלי עם ערלות, אני לא יכול לדבר. ובעוד הקשר, משה אומר על עצמו, ואומר משה לפני השם, הנני ערל שפתיים, ואיך ישמע אליי פרעה. אנחנו עם מודעות הרגע שבו משה בעצם מוכתר לעובדה שזה מנהיגות מסוג אחר. לא נדרשת כאן קריזמה, אלא פנימיות. לא המידות החיצוניות, אלא מה שכאן בפנים, האישיות. ומכוח אותה אישיות משה מנהיג אותנו, אני לא יודעת איפה פרעה ומי היום חסידיו של פרעה, לא נראה לי שיש, אבל משה עד היום אנחנו קוראים לו משה רבנו. אז חשבתם על זה פעם שהוא הרב שלנו? משה רבנו, אנחנו אומרים את זה ככה בטבעיות. אז ההתחלה של השיעבוד כבר חושפת בפנינו, תחילת ספר שמות, שאנחנו מסיימים אותו היום, את המנהיגות של פרעה הרשע, שאומר הנה עם, ואת משה שלא מתבייש לספר על המוגבלות שלו, ודווקא המוגבלות הזו היא שעושה אותו כל כך כל כך גדול. טוב, מתקדמים, נעשה כזה fast forward, מתקדמים אל השלב הבא, יציאת מצרים. זה קורה. הסיפור המסעיר ביותר בתולדות האנושות בעצם מופיע בספר שמות. האתוס הזה ששמו אקסודוס, היציאה מעבדות לחירות, שהייתה השראה לעמים רבים וגם ליחידים לאורך השנים. הרעיון הוא שאף אומה ואף אדם לא יכול להיות מכשיר או רכוש של אדם אחר, שעבדות צריכה לעבור מן העולם, ושכל אחד צריך בעצם לצאת מעבדות לחירות. הרב קוק כותב במשפט כזה, אפשר להגיד סלוגן על יציאת מצרים, הוא כותב, יציאת מצרים תישאר לעד האביב של העולם כולו. כלומר, הרעיון הזה, והוא צדק, הוא נתן השראה למאבקים של השחורים נגד הלבנים, העבדות של דרום ארצות הברית בצפון, למלחמות אזרחים, לאסירי ציון מעבר למסך הברזל, שלח את עמי, זה מיציאת מצרים, let my people go. זו הייתה הסיסמה של שרנסקי וחבריו באותם שנים קשות בברית המועצות לשעבר. כלומר, יש פה בהחלט השראה לכל מי שרוצה לצאת מאיזושהי עבדות לאיזושהי חירות, חד משמעית. אבל זה גם עניין אישי, זה לא רק עניין לאומי. אני רוצה להקריא משפט יפה מהספר נתיבות שלום, שנכתב בדורנו, ומסביר לנו שיציאת מצרים לא הסתיימה. אם את או אתה משועבדים למשהו, אם לא הוצאתם החוצה את מלוא הפוטנציאל שלכם ולא יצאתם לחירות, אם אתם לא חיים חיים של חירות, אז יציאת מצרים עוד לא הסתיימה. או בלשון של הספר נתיבות שלום, תראו, כל השליחות למענה ירד האדם לעולם, היא למען יוציא את עצמו מצרים. כלומר, האדם מגיע לכאן לעולם הזה, ל-120 שנה בעזרת השם, כדי להוציא את עצמו מעבדות לחירות, את עצמו וגם אחרים. עכשיו, אנחנו צריכים להיות כנים עם עצמנו, גם במסיבת סיום הנחמדה הזאת, פרשת פקודי, גומרים את ספר שמות, עושים ככה איזה, את הלקט, אפשר לקרוא לזה, את מיטב הרגעים. אי אפשר להתכחש לעובדה שמהרגע הראשון יש שם סדקים, בקיעים, בעיות. זה לא חלק. זה לא שאוקיי, עבדות, חירות, שיעבוד, גאולה. ממש לא. אנחנו רואים שכבר כשמשה מגיע עם הבשורה של הגאולה לעם ישראל, יש פה המורה שלי בתיכון, המורה לספרות, הייתה קוראת לזה רמז מטרים. סליחה אם אני עושה לכם איזה דז'ה-וו פה עכשיו לא נעים, אבל רמז מטרים זה כאילו, אפשר כבר לראות פה מלשון טרם, להטרים זה כאילו, זה עוד יבוא, עוד מעט נראה איזה, לאן זה הולך. אז הנה רמז מטרים, מה שנקרא. משה מגיע מהסנה, מגיע כולו באמת עם בשורה אדירה, הוא בעצם מציב פה איזה אסטרטגיה, איזה חזון. אתם יודעים, כל חברה היום עושה לעצמה תוכנית אסטרטגית, וכל עסק של קוסמטיקה או של חנות כלבים, החזון של החברה, ולהסתכל קדימה, ולתכנן, וזה מצוין. אז משה ממש מציג לעם את ה... את ה, את ה, את ה, אני מאמין של, של יציאת מצרים. זה מאוד יפה ומרגש, תראו. עוד מעט נראה את הקלקול, אבל תראו. וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו, אני השם. וארא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, כן, העבר, האבות. וגם הקימותי את בריתי איתם, לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. יש לנו גם מקום, ארץ ישראל. וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל, אשר מצרים מעבידים אותם. אני שומע אתכם, אני איתכם במצוקתכם. ואזכור את בריתי, יש לנו פה ברית ואני זוכר אותה. לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם מתחת צבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, מישהו פה עם אסוציאציות לליל הסדר, נכון, זה אגדה של פסח, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים, וידעתם כי אני השם אלוקיכם, המוציא אתכם מתחת צבלות מצרים, השיעבוד לא לשווא, הוא ייגמר. והבאתי אתכם אל הארץ, איזה ארץ פה, נעים מאוד, אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם, מילה מאוד מיוחדת, ייחודית בתורה, מורשה. עם כל המסע הזה של עבר ועתיד, של תכלית, של תורה, של ארץ, של מורשת, של ברית, של אבות, עם כל זה משה מגיע נלהב לבני ישראל, התוצאה מאכזבת היא. וידבר משה כן אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח, ומעבודה קשה. או במילים אחרות, עזוב אותנו, באמא, לא רוצה לדבר ככה, אבל אנחנו פה בתית, אנחנו בלבנים, אנחנו בונים, מרביצים לנו, בונים פירמידות. על מה אתה מדבר? מה גאולה? מה ברית? מה ארץ? מה מורשה? אין לנו. מקוצר רוח ומעבודה קשה. שימו לב לביטוי הזה, קוצר רוח ועבודה קשה, כי הוא יכול לגרום גם לנו לפספס הרבה מאוד פעמים את הגאולה הפרטית שלנו. אין לנו זמן לפעמים לבשורות גדולות, כן? לדברים מופלאים שאולי חולפים לידינו, ואנחנו לא בעבודת לבנים, אבל איך שאולי במסך. חשבתי על זה שבאמת עצם היכולת לשמוע, להקשיב, אולי מציעים פה מישהו שהוא האביר על הסוס הלבן שחיכית לו כל חייך, אולי זאת הצעת העבודה שחיכית לה, אולי זה העבודה שרצית, אולי זו יכולה להיות חברה טובה, אבל המון פעמים גם אנחנו חיים אורך רוח של קוצר רוח ועבודה קשה. אגב, פחות, שימו לב להבדל, עבודה קשה זה עבודת לבנים, האנושות פחות עובדת עבודה קשה. עבודה קשה, פחות ופחות אנחנו עובדים עבודה פיזית, בעולם כולו. אבל קוצר רוח יותר ויותר. קוצר רוח זה אין לי זמן. לכאורה זה לא הגיוני, צריך להיות לנו הרבה יותר נוח. לאבותינו לא היה לא מדיח כלים, ולא שליח להזמין, ולא גט, ולא מיקרו, ולא מכונת כביסה. ועדיין יש לי הרגשה שהקוצר רוח שלנו גובר על שלהם, שאנחנו פחות מרוכזים. אפשר לראות את זה, אגב, סטטיסטית, יש נתונים על מה קורה בדקה אחת באינטרנט. מה קורה ב-60 שניות, כמה אינפורמציה האנושות מייצרת. הנה, תסתכלו. אפשר לראות כאן רק חלק מהמספרים. 500 שעות של תוכן עולות ליוטיוב. כל 60 שניות עולות ליוטיוב 500 שעות של תוכן. בחיים אפשר לרדוף אחרי זה, לראות מה, לעקוב בכלל, לסנן מה אנחנו רוצים לראות ומה לא. 700,000 סטוריז, 196 מיליון מיילים, כמעט 200 מיליון מיילים, נשלחים על ידי האנושות, עשרות מיליונים של הודעות וואטסאפ, יותר מיליון וחצי דולר של קניות באינטרנט. הבנתם, בקיצור. האינפורמציה הזו היא too much, היא יוצרת קוצר רוח, והיא יכולה לגרום גם לנו לפספס בשורות גדולות לאורך החיים. אז שווה לשים לב, ושווה להמשיך רגע את מסיבת הפרידה הזאת שלנו מספר שמות. התחלנו בשיעבוד, ואז הגיע יציאת מצרים. אוקיי, יצאנו. לכאורה אפשר לעשות קאט, הבמאי של ספר שמות, היא לא של התוכנית הזאת פה, אלא בספר שמות יכול לעשות קאט כבר שם, ולהגיד יאללה, סבבה, שיעבוד, גאולה, יצאנו. עם ישראל, ים סוף נבקע, 10 המכות, ביי ביי למצרים שטובים בים, כל הרשעים האלה, והעם יוצא, כמו ילדים כאלה שיוצאים בית ספר, מכירים שיש צלצול כזה, נגיד האחרון של השנה, כשיש תעודות ויוצאים לחופש הגדול, אתה שומע כזה, ילדים רצים, רצים עם זה ביד, חופש גדול. ככה עם ישראל, ככה בחול של מדבר סיני, יאללה, איזה כיף. ממש לא, אנחנו... זה רק ההתחלה. מדברים הרבה על חירות ועל המשמעות שלה. זה לא רק חירות מה, זה גם חירות אל, לתכלית מסוימת. אנחנו לא רק יצאנו מצרים בשביל חופש גדול, אלא כדי למלא את החיים בתוכן. זה לא רק שנפרדנו מפרעו, אלא אנחנו צריכים לקבל איזושהי תורה. ופה אנחנו מגיעים לשלב השלישי, מתן תורה, אפשר לקרוא לזה באמת חלק ג' בספר שמות שאנחנו מסיימים השבת, ומתן תורה במובן מסוים בלעדיו אין בכלל טעם ביציאת מצרים. כולנו מכירים את התמונות המפורסמות, הר סיני, עשרת הדיברות. אני רוצה להגיד מילה על הפרופסור ויקטור פרנקל, שהיה ניצול שואה, ניצול אושוויץ, שבעצם אחרי השואה אמר שהוא הגיע לארצות הברית, לימד, כן, היה פסיכיאטר, וכתב את הספר המפורסם, אדם מחפש משמעות. הוא אמר, הוא ראה את ארצות הברית, את איך היא בונה בעצם, הוא התרשם מאוד אחרי השואה כמובן, אבל הוא אמר, פסל החירות בלבד זה לא מספיק. פסל החירות, Statue of Liberty, הסמל של ארצות הברית שם בכניסה, שכל המאגרים שהגיעו לניו יורק, הפליטים, ראו את זה, ביניהם הרבה יהודים. הפסל החירות הוא כאילו אתוס, זה לא מספיק. אמריקה לא תשרוד, הוא אמר, אם היא לא תקים לצד פסל החירות, גם את פסל האחריות. בעצם הוא בא לומר פה, ויקטור פרנקל, שראה על בשרו את מלחמת העולם השנייה, את השואה, לא מספיק רק חופש. במה ממלאים את החופש הזה? זה לא מספיק רק, יאללה, שיעור חופשי. אוקיי, שיעור חופשי נחמד לשעה, לא לחיים. ומעמד הר סיני בעצם הוא פסל האחריות. פסל החירות, נהדר, להתראות, אין פרעו, לא קמים בבוקר ואומרים לנו לבנות פירמידות. אבל מה כן? למה לקום בבוקר בכלל? יאללה, חופש, נשען עד הצהריים. מה פתאום? סרט הדיברות זה בעצם ממלא בתוכן. זה, אם אמרנו, פסל החירות, פסל האחריות. וזה מה שאנחנו מקימים בהר סיני, את פסל האחריות. אנחנו מקבלים את עשרת הדיברות, 10 עקרונות על, שכל התרבות המערבית, פחות או יותר מאז, אני חושבת, התחייבה אליהם, או קיבלה אותם, או לפחות רוצה לקבל אותם. לא תרצח, קדושת החיים, יום השבת, יום מנוחה וקדושה שבועי, כיבוד אבא ואימא, היחס לדורות הקודמים, קבל את אביך ואת אימך, מונותאיזם, אנוכי השם אלוקיך, לא לעבודת אלילים, לא תנאף, לא תגנוב, וכו' וכו'. הרבה מאוד, לא להעיד עדות שקר, אוקיי, עשרת הדיברות, לכו, תקראו, לא נעבור עכשיו על הכל. אבל עצם האמירה הזאת שאנחנו ממלאים בתוכן את החופש, זה בעצם המסר הגדול של הר סיני, שהעם הזה לא יצא לשיעור חופשי. יש פה איזושהי ברית, יש פה איזושהי נאמנות. אנחנו עומדים מתחת להר סיני ואומרים, נעשה ונשמע, מאז ועד היום אנחנו מחויבים לאתוס הזה, לא רק לעשרה האלה, יש תרי"ג מצוות, אבל כן, יש מעמד מיוחד לעשרת הדיברות, וזה בעצם אולי הלב, האמצע של ספר שמות. אמרנו שיעבוד, יציאת מצרים, מתן תורה. נעבור לחלק הרביעי, שוב אנחנו רצים קדימה, קדימה, מדלגים על המון דברים באמצע, סליחה מרים, סליחה אהרון, אנחנו רצים קדימה, אל חטא העגל, מה לעשות? מסיבת סיום, אבל אי אפשר להתעלם גם מרגעים כאלה, וחטא העגל, זוכרים שם שהעם לא היה מספיק בשל, זוכרים שהוא לא הקשיב מספיק למשה? אין מה לעשות, אפשר להוציא את העם ממצרים, אבל לא להוציא את מצרים ממנו. ומי שחי כל כך הרבה שנים בסביבה של עבודת אלילים פרימיטיבית כל כך, שעובדת, ממש עובדת אלילים, לא כל כך מהר מתחייב לתפיסה כל כך רוחנית של אלוקים, שאין לו גוף ולא רואים אותו. זה קשה. ולכן כשמשה רבנו עולה למעלה, חטא העגל מגיע. הכותרת של חטא העגל, אני חושבת, זה גם החטא, אבל גם הפיוס. כלומר, משה רבנו עולה, רק נזכיר את הפרטים, תקציר הפרקים הקודמים, משה רבנו עולה למעלה 40 יום. עם ישראל למטה מחכה לו, אבל מרגיש שהוא מתעכב, שהוא מאחר, שהוא כבר לא יגיע. והרבה פעמים קוצר רוח מוביל, אמרנו קודם, קוצר רוח בעבודה קשה. קוצר רוח, אין להם כוח לחכות. הם מבקשים מאהרון, אחיו של משה, לבנות להם תחליף. והם מוציאים את התכשיטים שלהם, בונים עגל זהב, ואומרים, הנה, הוא הוציא אותנו ממצרים. תגידו, אתם לא מתביישים? הרגע עשו לכם את כל הטובות שבעולם, הוציאו אתכם מצרים, קראו לכם את ים סוף, נתנו לכם את התורה, חכו עוד כמה שעות, משה מגיע. מה העגל הזה? איך אפשר להחליף את עשרת הדיברות בעגל? נכון. זה אחד הרגעים המביכים, אפשר להגיד בתולדותינו, חטא העגל, עגל הזהב, כמה מביך. אבל בדיוק באותה פרשה, פרשת כי תישא, שבה החטא קורה, מופיע גם הפיוס, מופיע גם התיקון. כי שוב, אם אותו במאי היה עושה קאט כאן, הבמאי האלוקי, היינו אומרים, העם נכשל. היה ניסיון, זה נכשל. אגב, יש רגע שם שאלוקים אומר למשה, אני עם העם הזה גמרתי, אני מחלה אותם, אני משמיד אותם, נתחיל עם חדש, ניקח אותך, אמרנו, אתה אישיות, ניקח אותך, נתחיל עם חדש. משה מתפלל, מתחנן, מתפייס, וזה עובד. הוא יורד ביום כיפור, יום הסליחה והמחילה, עם לוחות שניים. כך שחטא העגל חושף בפנינו את העובדה שאפשר לתקן. אם בהר סיני קיבלנו תורה, בחטא העגל קיבלנו תשובה, קיבלנו תיקון, קיבלנו את היכולת הפלאית לעשות תיקון, והייתי אומרת כמעט מחיקה של מה שעשינו. ואנחנו מקבלים לוחות בפעם השנייה, ואיתם אנחנו ממשיכים עד היום. חטא העגל זה מעניין, אחריו עם ישראל הלך במדבר, כשבארון הברית יש בפנים לוחות ושברי לוחות. כלומר, גם הלוחות המנופצים, לא השארנו אותם שם על החול, אספנו והלכנו עם זה, מזכרת אבון, צלקת, מכל מה שעברנו, וגם הלוחות השלמים השניים החדשים, העיניים שלנו, אנחנו משאירים לסחוב איתנו את שתי החוויות האלה, ובעצם מחטא העגל למדנו גם שאפשר לחטוא, אבל גם שאפשר לתקן. וזה שיעור עצום, זה שיעור גדול מאוד, כדי ל-40 שנה במדבר, אנחנו הולכים עם זה. אומר הרב מקוצק, אדמור שהיה ידוע באמירות נוקבות וקצרות שלו, אומר כך, עיקר החטא, הוא נהג לומר לתלמידים שלו, עיקר החטא הוא לא החטא עצמו. העובדה שהאדם אינו מאמין ביכולת לתקן ולעשות תשובה, היא החטא הכי גדול. כך הוא אמר, ונגיד את זה גם אנחנו היום. כלומר, החטא הכי גדול זה לא החטא עצמו, אלא זה המחשבה שאתה לא יכול לתקן. אז היינו בשיעבוד, יצאנו ממצרים, קיבלנו תורה, נפלנו עם העגל והצלחנו איכשהו לקום, ועכשיו, הגענו עכשיו השבוע, פרשת פקודי, אנחנו סוגרים את ספר שמות בסיפור המשכן. הספר מסתיים בעצם בעבודת המשכן, הבנייה של אותו מרכז רוחני שהולך ללוות את העם לאורך כל 40 השנים שלו במדבר. בכל תחנה הם יקימו את המשכן ואז יפרקו, ימשיכו בדרך, ושוב בכל מסעיהם, בכל התחנות 40 שנה עד ארץ ישראל, המשכן ילווה אותם. המשכן, במובן מסוים, הוא תרופה לתלונות שלהם. אני דילגתי פה על הרבה רגעים מביכים שבהם העם אמר, אנחנו רעבים, אנחנו צמאים, כבר יש לנו מים, הם מרים, כבר יש לנו אוכל, הוא לא טוב. המן, האוכל משמיים שירד, לא מספיק. אנחנו מתגעגעים למצרים, היה שם טוב, למה יצאנו, אולי נחזור, אנחנו הולכים למות פה. בקיצור, כיתורים, תלונות. התרופה לתלונות האלה, חלק מהפרשנים מסבירים כך, התרופה לתלונות האלה היא המשכן. ככל אשר ציווה השם את משה, כן עשו בני ישראל את כל העבודה. וירא משה את כל המלאכה, והנה עשו אותה כאשר ציווה השם כן עשו, ויברך אותם משה. זה כבר פסוק מהפרשה שלנו, הנה אנחנו מסיימים את המסע. זה כבר מופיע השבוע, פרשת פקודי שיקראו מחר בבוקר, בבתי הכנסת, והמתנה הכי גדולה שאנחנו מקבלים לקראת סוף ספר שמות, אחרי כל המתנות, היא לא מתנה, היא עשייה. היא האמירה שעם ישראל מתחיל לקבל תכלס עבודה. זה כמו תינוק, שהוא תינוק אתה עושה בשבילו. יאללה, מגיל 3-4 אתה מצפה שיאסוף אחריו צעצועים, ובגיל 10 בכלל, ובגיל 15 יאללה, תעזור בבית. מה זאת אומרת? אתה לא מצפה בגיל 20 או בגיל שנתיים. אז העם יצא ממצרים, עבר את השלב התינוקי שבו נותנים ומרעיפים, הוא מתחיל לעבוד, הוא מתחיל לפעול בעולם הזה, והופ, התלונות נפסקות. כי הוא עסוק, כי יש לו מה לעשות. כי הוא מלא בפעילות, הוא קם כל בוקר לעבודת המשכן, שממלאת אותו בתוכן, בהתרגשות, בקדושה, זה לבנות כל פעם את המשכן של השכינה שמלווה אותם, זה לשם מסתכלים, אז אין להם זמן כבר לחטא העגל. או אם נחזור אל אותו רבי מקוצק, אל אותו אדמור מקוצק, מהעיירה קוצק, וללשון הקוצקאית שלו, ככה קוראים לזה, הלשון הנוקבת שלו, הוא אמר על הסיפור הזה, הוא אמר כך, אני רוצה שהתלמידים שלי לא יחטאו, לא כי אסור לחטוא, אלא כי הם יהיו כל כך עסוקים שלא יהיה להם זמן לחטוא. כלומר, הוא אומר, אני, עם ישראל, מתוך שיעמום, כיתר והתלונן, ולא היה מרוצה, אבל ברגע שהוא מקבל מצוות, מקבל הוראות, מקבל עשייה חיובית, חינוכית, גברים, נשים, ילדים, אז זה לא שהוא מתעסק כל הזמן, אני אחטוא או לא אחטוא, אין לו זמן. אני רואה את זה על בני נוער. יש בני נוער שהשיעמום, בעיקר דור המסכים, הזומבים, הזומים של השנתיים האחרונות, מרוב שיעמום אתה יכול להידרדר למחוזות לא טובים של אלכוהול, סמים ועוד ועוד. אבל אם אתה פעיל, או מדריך בתנועת נוער, או בספורט, או בלימוד, או בתורה, או בהתנדבות, או ב... אני לא יודעת מה, כל אחד מה ש... או מתכנת, או ב... כל... אם אתה פעיל, אין לך זמן לשטויות. אתם מכירים את זה גם על עצמנו, כשאנחנו באמת עסוקים בעשייה חיובית, אין לי זמן לשטויות האלה, נו מה? מה אני חושב מתעסק עם עגל הזהב? אני צריך לבנות משכן. וכך אנחנו מסיימים בהתרגשות את ספר שמות בצורה מאוד מאוד חגיגית, בעצם המשכן בנוי, ואפשר להמשיך אל חומש ויקרא. אז דיברנו על השיעבוד, נכון? ככה הכל התחיל עם פרעו. דיברנו על יציאת מצרים, אבל זה לא נגמר שם. דיברנו על מתן תורה, זה לא רק שיעור חופשי, אלא ממלאים בתוכן, בפסל האחריות. אבל לצערנו, חטא העגל הגיע, ולשמחתנו, אחרי חטא העגל, ירדה לעולם גם התשובה והפיוס. ואז התשובה גם לכל התלונות, הכיתורים, הקטנוניות הזאת, זה הגדלות של בניית המשכן. אנחנו נסיים בשלוש מילים שנוהגים לומר בבתי כנסת, בבתי המדרש, שגומרים ספר, בעיקר כשגומרים חומש, חזק, חזק ונתחזק. אז אנחנו אומרים את זה גם מכאן, מאולפני הרצליה. חזק, חזק ונתחזק. סיימנו את ספר שמות, להתראית בשבוע הבא, בספר ויקרא. שבת שלום וחודש טוב, כשנכנס אדר, מרבים בשמחה. תודה רבה ולהתראות.